החיפוש אחר חיים תבוניים עומד להיות הרבה יותר מעניין. כתבתו של ג'ון גרטנר, ניו יורק טיימס מגזין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כשמעבורת החלל אטלנטיס המריאה ממרכז החלל קנדי ב-18 באוקטובר 1989, היא נשאה עליה את הגשושית גלילאו. היעד הסופי של הגשושית, שצוידה במכשירים מדעיים, היה צדק. שם הייתה אמורה לחוג במסלולה במשך שנים, לאסוף נתונים ולצלם תמונות. בדרכה הקיפה את כדור הארץ פעמיים בגבהים של 961 קילומטרים ו-303 קילומטרים. הדבר סיפק לצוות ההנדסה שלה הזדמנות לבדוק מה קלטו החיישנים מהכוכב שלנו. האסטרונום קארל סייגן, חבר בצוות המדע של גלילאו, כינה את התמרון המפגן האווירי הראשון בתולדות כוכב הלכת שלנו. הוא גם אפשר לו להרהר במה שגשושית כזאת עשויה למצוא כשהיא מחפשת סימני חיים תבוניים בכוכב לכת מרוחק. היה הרבה מה לראות. הטכנולוגיה שלנו יוצרת בלגן מסקרן. אורות נדלקים, איי חום זוהרים באזורים עירוניים מכוסי מדרכות, גזים אטמוספריים מתערבלים במחזורי גאות ושפל. כיום ניתן לראות לא רק ריכוזים הולכים וגדלים של פחמן דו-חמצני ומתן, אלא גם עננים של תוצרי לוואי תעשייתיים. לפעמים רואים דליפות קרינה. בכל אותו זמן, מיליארדי גאדג'טים ואנטנות מייצרים שצף פלנטרי גואש של שידורים אלקטרומגנטיים. האם תרבויות של כוכבי לכת אחרים יהיו כמו שלנו? האם הן יפיקו את אותם אותות קימיים ואלקטרומגנטיים, חתימות טכנולוגיות, בפי המדענים? ב-2018 נערך ביוסטון מפגש שעסק בחתימות טכנולוגיות. המטרה הייתה לגרום ל-60 החוקרים שנכחו שם לחשוב על הגדרת תחום מדעי חדש, שבעזרת נאסא יחפש סימנים לטכנולוגיה בעולמות רחוקים. זיהום אטמוספרי לדוגמה. המפגש הזה ביוסטון היה שחר של עידן חדש, לפחות בעיניי, אמר אדם פרנק, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת רוצ'סטר שבמדינת ניו יורק. לנאסא יש היסטוריה ארוכה של הימנעות מענייני חוצנים. כולם שם פערו עיניים בקטע של, אוי אלוהים, זה באמת קורה? התוצאה, לפחות עבור פרנק, הייתה כיוון חדש לעבודתו, וגם קצת כסף כדי לממן אותה. הוא ועמיתים שונים מתחום האסטרונומיה מכל רחבי ארצות הברית, הקימו את הקבוצה Categorizing Atmospheric Technosignatures, סיווג חתימות טכנולוגיות אטמוספריות, CATS, שזכתה מאז למענקים בסך של כמיליון דולר מנאסא. השאיפה של קבוצת קץ היא ליצור ספרייה של חתימות טכנולוגיות אפשריות. בקיצור, פרנק ועמיתיו חוקרים מה יכול לשמש ראיה לכך שציוויליזציה טכנולוגית מתקיימת בכוכבי לכת אחרים. בשלב זה הדגיש פרנק, עבודת הצוות שלו אינה עוסקת בתקשורת עם חייזרים. הם גם לא אמורים לתרום למחקר על שידורי רדיו מהחלל החיצון. הם חושבים בעיקר על האטמוספרות של עולמות רחוקים ועל מה שהן יכולות לספר לנו. הציוויליזציה פשוט תעשה את מה שהיא עושה, ואנחנו לא מתעסקים בשאלה אם מישהו רוצה או לא רוצה לתקשר, אמר. עד לפני שנים מעטות בלבד, מחקרים כאלה אולי לא היו מתאפשרים, אבל פיתוחים חדשים הפכו את החיפוש אחר חתימות טכנולוגיות לאפשרי. הפיתוח הראשון שהתאפשר בזכות טכנולוגיות אסטרונומיות וטלסקופים חדשים הוא זיהוי כוכבי לכת שמקיפים כוכבים רחוקים. נכון לאוגוסט, המספר המאושר על ידי נאסא של כוכבי הלכת האלה הוא 5,084, והוא נוטה לגדול בכמה מאות בשנה. בערך לכל כוכב שרואים בשמי הלילה יש כוכב לכת סביבו, אם לא משפחה של כוכבי לכת, אמר פרנק. הוא ציין שההבנה הזאת החלה להתקבל רק בעשור האחרון. מכיוון שיש כנראה לפחות 100 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב, וכ-100 מיליארד גלקסיות ביקום, המועמדים הפוטנציאליים לחיים, כמו גם לתרבויות בעלות טכנולוגיה, עשויים להגיע למספרים בלתי נתפסים. אבל אולי מה שחשוב יותר הוא שהכלים שלנו ממשיכים להשתפר. בקיץ האחרון פורסמו התמונות הראשונות מטלסקופ החלל החדש, ג'יימס ווב, אבל כמה מכשירים רבי עוצמה, מבוססי קרקע וחלל, נמצאים כעת בפיתוח והם יאפשרו לנו לראות עצמים מרוחקים במיוחד בפעם הראשונה, או לראות עצמים שזוהו בעבר בדרכים חדשות. עם מכשירים כמו טלסקופ החלל ג'יימס ווב וכמה טלסקופים אחרים, אנחנו מתחילים להיות מסוגלים לחקור אטמוספרות ולחפש אחר אותות הרבה יותר קטנים, אמר מייקל ניו, נציג מחקר של נאסא, שהשתתף במפגש ביוסטון ב-2018. וזה דבר שפשוט לא יכולנו לעשות קודם. אחת ממטרות המיקוד המחקרי הזה היא לזהות חתימה ביולוגית, כלומר אינדיקציה לכך שהחיים קיימים או התקיימו באותם עולמות. על פני כדור הארץ, חתימה ביולוגית יכולה להיות קונכייה ריקה, נוצת ציפור שנשרה, שרח שהתאבן בתוך סלע משקע. בכוכב לכת חוץ שמשי זה יכול להיות יחס מסוים של גזים, חמצן, מתן, H2O ו-CO2, למשל, שמצביע על נוכחות של חיידקים וצמחים. אבל ניקול לואיס, פרופסורית חברה לאסטרונומיה באוניברסיטת קורנל, שהצוות שלה קיבל אישור ל-22.5 שעות תצפית בטלסקופ ווב השנה, אמרה שהרבה לפני שמכריזים על גילוי חתימה ביולוגית, יש לבחון היטב את האטמוספירה של כוכב הלכת ואת התאמתה הפוטנציאלית לחיים. דבר ראשון, צריך לברר אם יש שם אוויר, אמרה, ואז נוכל לשאול מה יש באוויר. חתימות ביולוגיות וטכנולוגיות מצביעות שתיהן על אותו כיוון, חיים. אבל לפחות כרגע, מחפשות אחריהן שתי קהילות מדעיות נפרדות. סיבה אחת היא היסטורית. חקר החתימות הביולוגיות שהחל בשנות ה-60, במסגרת תחום המחקר החדש, אקסוביולוגיה, מקבל תמיכה מנאסא וממוסדות אקדמיים כבר עשרות שנים. אבל המונח חתימה טכנולוגית, טכנוסיגנצ'ר, נטבע רק לאחרונה, ב-2007, על ידי ג'יל טארטר, דמות חלוצית בתחום האסטרונומיה, שהקריירה שלה התמקדה בחיפושים אחר שידורי חייזרים. ג'ייסון רייט, פרופסור לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה מאוניברסיטת פן סטייט בפנסילבניה, וחבר בקבוצת קץ של פרנק, אמר שהוא רואה את הרעיון של טארטר כמיתוג מחדש של החיפוש אחר תבונה חוצנית, שנדחק מזמן אל שולי המדע. כשג'יל טבעה את הביטוי, אמר רייט, היא ניסתה להדגיש שנאסא חיפשה חיידקים ורפש וחתימות ביולוגיות אטמוספריות, אבל החתימות הטכנולוגיות היו באמת תחת אותה מטריה. רייט, פרנק ויתר חברי קבוצת קץ מתעניינים לפיכך בסמנים אטמוספריים שככל הנראה לעולם לא היו מתרחשים באופן טבעי. מאמר שנכתב בהובלת ג'ייקוב האק מסארה, חבר בקבוצת קץ שעובד במכון המדע Blue Marble Space, בוחן כיצד נוכחותם של קלורופלואור פחמנים, תוצר לוואי תעשייתי, תפיק אות ספקטרלי מובחן ויכולה להיקלט בטלסקופ ווב. האק מסרה היה גם המחבר הראשון במאמר שפורסם לאחרונה, שטען כי כוכב לכת חוץ שמשי שמתקיימת בו חקלאות, חקלאות חוצנית, עשוי לפלוט פליטות אטמוספריות. מאמר אחר, שנכתב בהובלת רבי קופרפו, חבר בקץ, שעובד במרכז טיסות החלל גודארד של נאסא, טוען שפליטת חנקן דו-חמצני, תוצר לוואי תעשייתי, יכולה לרמוז על קיומה של טכנולוגיה חייזרית. ייתכן שניתן יהיה לצפות בפליטות האלה באמצעות טלסקופ חלל של נאסא, המכונה לובואר, Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, ומתוכנן להשקה אחרי 2040. תרחישים אלה, של חייזרים שמנהלים מפעלים למשל, או חייזרים שנוסעים בטרקטורים בזמן הקציר, עשויים להיראות בלתי סבירים, אבל המדענים שעוסקים בחתימות טכנולוגיות לא מתרגשים מהסיכויים הנימוכים. צריך להתמקד במה שניתן לזהות, על בסיס המכשירים האלה שאנחנו בונים, אומר האק מסארה. כשביקרתי את רייט במשרדו שבאוניברסיטת פן סטייט באביב, הוא טען כי ייתכן שהחתימות הטכנולוגיות לא רק ניתנות לזיהוי יותר מחתימות ביולוגיות, אלא שהן גם נפוצות יותר ותוחלת חייהן ארוכה יותר. קחו לדוגמה את כדור הארץ, אמר. הטכנולוגיה שלו כבר התפשטה בכל מערכת השמש. יש לנו זבל על הירח. יש לנו רוברים שנוסעים ברחבי מאדים, יש לנו לוויינים שמקיפים כוכבי לכת אחרים. יותר מזה, כמה גשושיות ובהן שתי גשושיות פיוניר, שתי גשושיות וויג'ר וגשושית ניו הורייזנס שנשלחה לחקור את פלוטו, ששוגרו כולן על ידי נאסא, יוצאות אל מעבר לקצה מערכת השמש, אל החלל הבין כוכבי. חתימות טכנולוגיות כאלה יכולות לשרוד מיליארדי שנים. ועברו רק 65 שנה מאז תחילת עידן חקר החלל. תרבות קדומה יותר הייתה יכולה לפזר בגלקסיה אלפי חתימות טכנולוגיות, מה שעשוי להקל את זיהויין. אפקט הצחקוק, זה מה שכל מי שעוסק בחקר חוצנים נאלץ לספוג, לדברי פרנק. כתלמיד לתואר מתקדם בשנות ה-80, פרנק חשש לפתח קריירה בתחום. מעולם לא עבדתי בתחום הזה לפני כן, מעולם לא פרסמתי מאמרים, אמר, מתייחס למחקרים שערך לפני שעסק בחתימות טכנולוגיות. רתיעתו התחזקה לנוכח דחיקת הנושא לשוליים. בתחילת הדרך, בשנות ה-70, הראתה נאסא נכונות לממן חיפושי פעילות בחלל החיצון על ידי רדיו טלסקופ, אבל חיפוש חייזרים עורר התנגדות. ב-1978 הכריז הסנאטור ויליאם פרוקסמייר כי זהו גזל של משלמי המיסים, ביקורת שנאסא קיבלה ומחקה את החיפוש אחר חוצנים מתקציבה. הסוכנות הייתה מוכנה לתמוך במיזמי סקירה שוב בשנות ה-80, אבל סנאטור אחר, ריצ'רד בריין, עצר את התוכניות ב-1993. אני מקווה שזה יהיה סוף החיפושים במאדים על חשבון משלם המיסים, אמר אז בריין. רק לאחרונה החלה הסטיגמה להיסדק. בעידודו של נציג טקסס, למר סמית, כיום בדימוס, שהיה יושב ראש ועדת המדע של בית הנבחרים, הוגשה לקונגרס הצעת חוק שלפי הנאסא תקצה 10 מיליון דולר לחתימות טכנולוגיות. נאסא ביקשה להקים פורום כדי לברר מהו המחקר הכדאי ביותר למימון וכדי למצב את המאורע כיציאה מתחום הרדיו-אסטרונומיה. אמרו לי שהסדנה חייבת להתקיים במחוז קונגרס מסוים בטקסס, אמר רייט, שהתבקש לארגן את הפגישה ביוסטון. פרנק, שהוכשר כאסטרופיזיקאי תיאורטי ולא כאסטרונום תצפיתי, חקר את האופן שבו תרבויות משנות את האטמוספרות הפלנטריות שלהן. מכיוון שבני האדם שינו את עולמנו בצורה כה משמעותית באמצעות התחממות כדור הארץ, בעיקר על ידי שריפת עצים ודלק מאובנים, הוא טעה אם דבר כזה יקרה בכל מקום. כשחושבים על האבולוציה של כל כוכב לכת, מגלים שמה שעובר עלינו עשוי להיות שינוי שאנחנו מצליחים או לא מצליחים לעבור, אמר פרנק. לדעתו, כל מין שמתפשט ומתפתח כנראה ייצור השפעות משוב משמעותיות על הפלנטה שלו. ציוויליזציות מתמקדות בעצם ביצירת אנרגיה ובשימוש בה, אמר. וצריכים להיות סימנים שנוצרים באופן בלתי מכוון כשעושים זאת. זה משאיר עקבות. זה יוצר חתימות טכנולוגיות. הנחות כאלה לגבי ייצור ופעילות של אנרגיה הן בעיקר מה שמנחה את קבוצת קץ. יום אחד, בתחילת מאי, ישבתי בפגישה החודשית שלהם שמתקיימת באופן מקוון. פרנק הוביל את הדיון ממשרדו ברוצ'סטר, רייט הצטרף מפן סטייט, הנק מסרה מדלוור, קופראפו ממרילנד. חברת צוות נוספת, סופיה שייק, הצטרפה מסן פרנסיסקו. אנשים נוספים מהתחום הצטרפו. הסעיף הראשון בסדר היום היה הכנות לכנס בין 4 ימים בפן סטייט בנושא חתימות טכנולוגיות, שאורגן על ידי רייט. זו הפעם הראשונה שכולנו נהיה ביחד פיזית מאז המפגש ביוסטון ב-2018, אמר פרנק בהתלהבות. אני חושב שנרצה להראות כמה התקדמות הייתה. הוא הזכיר בזריזות את העבודה בנושא קלורופלואור פחמנים, את המאמר בנושא חקלאות חוצנית, ואת נראותו של זיהום חנקני מרחוק. כשהגיע תורו של קופראפו, הוא הסביר את הקשר בין רעיונות הצוות למפרטים של טלסקופים קיימים ועתידיים. כמה פרויקטים עתידיים כוללים מכשירים קרקעיים חזקים ומתוחכמים, הרבה יותר מאלה שקיימים היום. למשל, טלסקופ מגלן הענק, כעת בשלבי בנייה בצ'ילה, וטלסקופ ה-30 מטר, בתוכנן להיבנות בהוואי. עבור קבוצת קץ, המשימות החשובות ביותר מבין המשימות העתידיות האלה הן לובואר, הבקסי, הביטבל אקסופלנט אובזרבטורי, טלסקופי חלל בעלות של מיליארדי דולרים, שבניגוד לווב אמורים להיבנות ולהתקייל במיוחד לשם חקר כוכבי לכת רחוקים דמויי כדור הארץ. מכשירים אלה, שרק אחד מהם עשוי להיבנות, נמצאים במרחק 2 עשורים מהשקה, ולעת עתה המחקר כוכבי הלכת החוץ-שמשיים יהיה תלוי במידה רבה בטלסקופ ווב. פעם בשנה יוצא קול קורא להצעות מחוקרים שרוצים להשתמש בטלסקופ. עצמים עמומים יותר בשמיים דורשים בדרך כלל יותר זמן, עצמים בוהקים פחות. התחרות על משבצת זמן היא עזה, אמר אריק סמית, המדען של תוכנית ווב. מכיוון שבקשות רבות כל כך נדחות, בשנה שעברה נבדקו 1,200 הצעות, וניתן זמן שימוש ל-286 זוכים, ההצעות צריכות להיות משכנעות. לדברי סמית, התחרות צפויה לגבור בשנים הקרובות, אחרי שקהילה המדעית ראתה מה הטלסקופ יודע לעשות. פרנק אמר שהוא מאמין שהצוות שלו, או המדענים אחרים שהושפעו ממחקר החתימות הטכנולוגיות של הצוות שלו, רחוקים כנראה כמה שנים מהגשת בקשה רשמית. אם אנחנו מתכוונים לבקש 100 שעות של ג'יימס ווב, כדאי שנחשוב על כל האפשרויות, אמר. הם לא ייתנו לנו את זה אם לא נראה שבדיוק כאן צריך לחפש, שזהו יחס האות לרעש שאנחנו מצפים לו, וכן הלאה. סיור המוחות שנערך בפגישה של קבוצת קץ היה שילוב של רעיונות ישנים וחדשים. תחום החתימות הטכנולוגיות פתוח לחיפוש השראה בכל מקום, אפילו ברעיונות שאולי הופיעו עשרות שנים קודם לכן בכתבי עת או בהליכי ועידה לא ברורים לפני שהושלחו או נשכחו. מאמר מ-1961 על תקשורת לייזר בין כוכבית למשל. אז הזכיר השייק משהו שחשבה עליו לאחרונה. זיהום של חלקיקי מיקרופלסטיק באוקיינוסים שהפך לחתימה טכנולוגית של כדור הארץ. אפשר לראות את זה אם לוקחים כוס מים ומסתכלים עליהם במיקרוסקופ. זה ברור מאוד, אמרה. אבל האם יש דרך לזהות את זה מרחוק? אז פשוט החלטתי לבדוק, זה נראה די טיפשי. תוך כדי קריאת מאמרים אקדמיים סיפרה לקבוצה, היא גילתה שמדענים מנסים לזהות פלסטיק באוקיינוסים שלנו באמצעות לווייני מקם. הם משתמשים בחישה מרחוק כדי לחפש שינויים בצמיגות מהאוקיינוס, מה שמעיד על חלקיקי מיקרופלסטיק, ונראה שזה באמת עובד. לקראת תום הדיון העלה פרנק רעיון נוסף. חמצן ובערה כחתימה טכנולוגית. זה בתורו העלה שאלה לגבי עולמות האוקיינוסים. האם הם יכולים שעה לייצר מינים שמפתחים טכנולוגיה? אם אי אפשר להדליק אש מתחת למים, איך מין שחי באוקיינוס לומד לעשות מטלורגיה? השאלה לא נשאלה בצחוק. הסברה היא שכוכבי לכת חוץ שמשיים רבים הם עולמות מים. כדור הארץ, שכשליש ממנו הוא אדמה, עשוי להיות היוצא מהכלל. הקבוצה התלבטה היכן מין שחי באוקיינוס יכול למצוא אנרגיה. נביעות הידרותרמיות, הציע האק מסרה. אחרים הציעו תגובות כימיות שמפיקות חום ללא בערה. פרנק אמר שהוא עדיין תוהה אם שריפה בסביבה עשירה בחמצן היא תנאי מוקדם להתפתחות. זו הסיבה שאנחנו חושבים על בערה, אמר. אתם לא מתכוונים להתחיל עם אנרגיה גרעינית, נכון? זה פשוט נראה מאוד אנתרופוצנטרי, אמר ניק טוסי, סטודנט לתואר מתקדם בפן סטייט, בשיחה. רק מכיוון שככה אנחנו עשינו את זה, האם זה אומר שכולם יעשו זאת כך? מה אם יש לך ציוויליזציה של תמנונים? בעקבות ההערה שיתפה שי כמה קישורים למחקרים אקדמיים. האמת היא שיש ספרות מגניבה על פיתוח כלים ובעלי חיים ימיים, אמרה. למיטב הבנתה, קשה להבחין בפיתוח כלים תת-ממיים, אבל זה קיים, וייתכן שפירוש הדבר הוא שבערה היא לא הדרך היחידה לתחכום. כמה מינים משתמשים גם בלחץ מים או בבועות, או במינים אחרים, ככלי עבודה. אני חושבת שיש הרבה מה לחקור שם, הוסיפה. כשהפגישה הסתיימה, ההערות האלה המחישו כמה מאתגרת יכולה להיות המשגת עולמות אחרים עבור הצוות. השיחה שלהם רמזה גם לכך שאנחנו יודעים הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים על עולמנו שלנו. כדי לדמיין את הבלתי נתפס, אמר ראוי קופרה פה יום אחד, אנחנו צריכים לכוון מחדש את מוחנו. הבעיה היא שתחום החתימות הטכנולוגיות מסתמך כרגע על מאגר נתונים קטן. כוכב לכת בודד, כדור הארץ, שבו ידוע לנו שהתפתח מין שיצר כלים ומכשירים, חולל זיהום ושינה את האטמוספירה בצורה מסוכנת. חברי קץ, אמר קופראפו, רואים זאת כחובה, אך גם כצעד ראשון מתבקש. אם אתה הולך למסיבה שבה אתה לא מכיר אף אחד, אומר קופראפו, הדבר הראשון שאתה עושה זה לגשת למישהו שאתה מזהה כדי לפתוח בשיחה. כשהייתי אצל פרנק, הוא אמר לי שככל שקשה לנו לדמיין מינים זרים, לא פחות קשה לדמיין תקופות זמן ארוכות. כי תחום ידע, המדע המודרני, הוא רק בין כ-500 שנה. הטרנזיסטור, אבן הבניין של הטכנולוגיות המודרניות, הוא בערך בין 75. האייפון הראשון יצא לפני 15 שנה. כיצד התפתח חברה טכנולוגית לאורך 10,000 שנה, ויותר ממיליון? פרנק מציין שיכולות להיות דרכים רבות אחרות להגדיר ציוויליזציה מהי, נוסף לתחומי המיקוד של הקבוצה שלו. במקום בוני אנטנות גדולות, החוצנים יכולים להיות דומים יותר לעצים בחורשה, שמתקשרים באמצעות קורי פטריות מתחת לאדמה. במקום יוצרי תחנות כוח מזהמות, חזרים עשויים להיות דמויי תמנונים שמשתמשים בכלים באוקיינוסים מחוסי קרח. כמה התיאורטיקנים אפילו טענו שחברה עתיקה יכולה להיפטר מהחומר לחלוטין ולהחליף את עצמה בבינה מלאכותית, ארטילאית ונצחית. אני יכול לדמיין ביולוגיות שונות בהרבה, אני יכול לדמיין מוחות שונים בהרבה, אמר פרנק. עם זאת, ביחס לתרבויות שאנחנו יכולים לזהות באמצעות המכשירים שלנו, הוא עדיין משוכנע שהגישה ההגיונית היא להתמקד באנרגיה ובהשלכות של השימוש בה. אבל הוא לא מתעקש. מאז הפגישה ביוסטון, אמר פרנק, כמה מהנחות היסוד וההטיות הישנות שלו עמדו למבחן. בין השאר האפשרות שההיכרות שלנו עם הטכנולוגיה המערבית עלולה להכשיל אותן. הוא וכמה מחברי קץ הושפעו מביקורות על החיפוש אחרי חוצנים, בין השאר בגיליון האחרון של The American Indian Culture and Research Journal, המערערות על הנטייה שלנו לראות בתעשייה ובגאדג'טים את האינדיקטורים העיקריים של התקדמות. פרנק ציין שכמה תרבויות ילידיות מתייחסות אל עולם הטבע כולו כתבוני. הוא גם נזהר מנרטיבים אנתרופולוגיים גדולים ודטרמיניסטיים שפעם נראו לו משכנעים. הרעיון שהיינו לקטים ציידים שוויוניים, ואז הייתה המהפכה החקלאית, ואז נבנו כפרים שהפכו לאימפריות, וזה הוביל אחר כך לקפיטליזם ולמדע. ספר חדש בשם The Dawn of Everything, מאת דייוויד גרייבר ודייוויד ונגרו, טוען שנתוני מחקר מ-30 השנים האחרונות אינם תומכים בסיפור של התקדמות ליניארית כזאת. בעקבות זאת השתכנע פרנק שמסלולים שונים ובלתי צפויים להסדרים חברתיים ופוליטיים וגם לטכנולוגיה אפשריים בכל מקום. הוא התחיל לחפש היסטוריונים, אנתרופולוגים, סוציולוגים, ביולוגים ועתידנים כדי לעזור לקבוצתו לצמצם את האפשרויות. ומה יקרה אם אכן נזהה חתימה טכנולוגית? מה נעשה? קופר אפה ופרנק חושבים שייתכן שלא נעשה כלום, לפחות לא מיד. אף על פי שקיים גוף הולך וגדל של ספרות בנושא נועל מגע ראשון, ייתכן שפשוט נעקוב אחר חתימה טכנולוגית רחוקה במשך עשרות שנים, או מאות שנים, תוך מחקר עם טלסקופים שילכו וישתכללו. ואז אולי, אבל רק אולי, נשלח גשושית או הודעה. מכיוון שהמרחקים עצומים כל כך, החוקרים מודעים לכך שבעת צפייה בכוכב לכת פעיל לכאורה, במרחק של 50 שנות אור, היינו רואים את הספקטרום הטכנולוגי שלו מלפני 50 שנה. לשלוח הודעה אלקטרונית ולקבל מענה ייקח 100 שנה, במקרה הטוב. מסע ממשי יכול לארוך אלפי שנים. אבל העבודה עשויה להתברר כבעלת תועלת גם מעבר לתרחיש של מגע או תגלית מרעישה. מאז שנות ה-50, אחד הרעיונות המכוננים בחיפוש אחר חוצנים הוא פרדוקס פרמי, הקרוי על שמו של הפיזיקאי האמריקאי האיטלקי אנריקו פרמי. הוא שואל מדוע, ביקום מלא בכוכבים וכוכבי לכת, עדיין לא ראינו עדויות לחיים מחוץ לכדור הארץ. אחד ההסברים האפשריים לכך הוא שהחיים הם נדירים או אפילו ייחודיים לכדור הארץ. הסבר אחר הוא שיצורים תבוניים קיימים במקומות אחרים אך מעדיפים לא להתגלות. אבל יש פתרון לפרדוקס שהוא מטריד יותר. רעיון המכונה המסנן הגדול טוען שיש נקודות קשות, אולי בלתי ניתנות למעבר, באבולוציה של כל מין. המסנן הזה עשוי להופיע מוקדם בראשית החיים המורכבים, או בשלב מאוחר יותר, כשהטכנולוגיה מייצרת אפקטי ריבאונד מסוכנים. כך או כך, התוצאה תהיה שקט קוסמי מעורר אימה. רבקה שרבונו, היסטוריונית של המדע ממצפה הכוכבים הלאומי לרדיו-אסטרונומיה, שהשתתפה בכנס החתימות הטכנולוגיות של פן סטייט, סיפרה לי שבאמצע שנות ה-60, זמן לא רב אחרי שדרייק פיתח את המשוואה שלו, שאל קארל סייגן, חבר קרוב ועמית שלו, האם תרבויות טכנולוגיות נוטות להחריב את עצמן זמן קצר לאחר שהן מפתחות תקשורת רדיו בין כוכבית? שרבונו אמרה שההשקפות של אותה תקופה עוצבו כנראה תחת חשש מהשמדה גרעינית. אבל גם אם סוכני ההרס השתנו, הפחד נותר בעינו. אפשר לראות גרסה עדכנית של האופן שבו דברים עלולים להגיע לקיצם באטמוספירה המתחממת שלנו, בהתכווצות המחרידה של המגוון הביולוגי בעולמנו. במובן מסוים זה מה שהופך את החיפוש אחר חתימות טכנולוגיות גם לחיפוש אחר קיימות. כל חברה שהאריכה ימים במונחים גיאולוגיים או אסטרונומיים היא בהגדרה בת קיימה, אמר מייקל ניו, הנציג מנאסה. אבל העובדה שחברה נמנעה מלצמצם את השפעתה על הגיאולוגיה והכימיה של ביתה, אמר, עשויה להסביר כיצד הם נמנעו מהרס עצמי. ייתכן גם שחברות טכנולוגיות מצליחות מאוד הופכות בשלב מסוים לקשות לגילוי, אמר, כי הן חיות פחות או יותר באיזון עם כוכב הלכת שלהן. נקודה אחרונה זו נידונה גם בקבוצה של פרנק. הם לא רוצים להתעלם מהחתימות הטכנולוגיות רק משום שהן לא מתאימות לתבניות של מה שהם צריכים לחפש. סופיה שייק נתנה לי דוגמה. האירופאים הראשונים שהתיישבו בקליפורניה. יש תיעוד טוב, מקורות ראשונים מהתקופה, שאומר שהם חשבו, זו ממש ארץ הפלאות. אפשר פשוט ללכת ביער ואין סבך, יש רק קצה פרי שגדלים באופן טבעי בכל מקום. אבל מה שהם ראו לא היה תהליך טבעי, זו הייתה תוצאה של מאות שנים של טיפול באדמה על ידי קבוצות ילידיות. אלה היו חתימות טכנולוגיות, אמרה, שנבעו משיטות חקלאיות מתקדמות שמנעו התלקחות שריפות. אבל המתיישבים מאירופה לא זיהו אותן. ולכן אנחנו לא רוצים לראות משהו אסטרונומי ולהגיד, וואו, נכון שזה מגניב שהיקום עשה את זה? רק משום שזה לא מתאים לתפיסה שלנו של מהי ציוויליזציה טכנולוגית צורכת משאבים. ועדיין ייתכן גם שבעוד שנים מהיום, אחרי כל החיפושים המפרכים והקפדניים, אפילו היעדרן המוחלט של ראיות קוסמיות עשוי להיות בעל ערך. שני חברי קץ, הק מסרה וקופר אפו, חשבו לאחרונה כיצד העידן הקרב של תצפיות חיפוש אחר חתימות ביולוגיות וטכנולוגיות עשוי לשפוך אור על המסנן הגדול. אם נמצא חתימות ביולוגיות, פירוש הדבר שיש כמה כוכבי לכת שיכולים להיות אליהם חיים, אמר הק מסרה. אבל אם נמצא הרבה סימני חיים ללא סימני טכנולוגיה, זה מדאיג יותר. המשמעות יכולה להיות שהסיכויים אינם לטובתן של ציוויליזציות טכנולוגיות שמקיימות את עצמן. הן עשויות להיות נדירות ביותר או נוטות להרס עצמי. מצד שני, הוסיף הק מסרה, מה אם נמצא חתימות טכנולוגיות בכל מקום? זה בעצם מעודד. זה אומר שאפשר להחזיק בטכנולוגיה באיזון בר קיימה וממושך עם הפלנטה שלך. האם הנתונים שאלתי, בהנחה שאי פעם נמצא אותם, יגידו לנו איך להפוך לבני קיימה או איך להישאר בני קיימה? לא, אמר הק מסרה, רק שזה אפשרי. כשנגיע לשם, עדיין נהיה לבד. תרגום מרב שמבן. החיפוש אחר חיים תבוניים עומד להיות הרבה יותר מעניין. כתבתו של ג'ון גרטנר, ניו יורק טיימס מגזין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.